טוב, אז שלום לכולם. הנה אנחנו נחכה לאיתי היקר, הוא תורח בשבילנו, אנחנו לא נתחיל בלעדיו. אז רק אני אגיד קודם כל, ברוכים הנמצאים, אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, שברוך השם מכה גלים ועושה אדוות, ואני שמח בכל שבוע לשמוע שיש עוד ועוד אנשים שנחשפים לספר, וזה מחולל אצלם שינוי מבורך. היום זכיתי לחדשות הסוד הישראלי, כמו שנהוג להתחיל. היום התקשר אליי, יצר איתי קשר בהודעה, אדם נפלא ויקר בשם יוסף מכוכב יעקב, והוא כתב לי שבזכות הספר הזה הוא עלה לארץ, והוא מודה חיכיתי לך, אני לא התחלתי בלעדיך. אנחנו רק ככה בחדשות ה. תודה רבה ממש. מה? כל הכבוד, כל הכבוד. הנה, מה שנקרא זיכוי הרבים, אתה עשית. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. ממש תודה רבה. התחלתי לספר שהיום מתקשר אליי מישהו. בואו נראה רגע. אני אקריא לכם את לשון ההודעה. שלא תחשבו שאני עובד עליכם, כל פעם אני ממציא איזה משהו אחר. אני לא חושד שאתם חושבים ככה, ואף על פי כן. אז יוסף מכוכב יעקב, כותב לי את ההודעה הבאה, קוראים לי יוסף לשקר, אני מקווה שאני הוגה את השם המשפחה נכון. אני מהיישוב כוכב יעקב, הוא עוקב קבוע בשיעורים, בעיקר בספר הסוד הישראלי. נכון להיום אני לומד את הספר פעמיים בשבוע עם החתנים שלי בזום וגם עם חברים ביישוב. הוא הקים חבורה, יש לו חבורה משמעותית גדולה, לומד איתם את זה. עליתי לארץ מצרפת ב-1988, אחד מהגורמים היה הספר הזה. הוא סיפר שאני מקווה שאני מדייק, הוא למד אצל הרב שרקי, והרב שרקי סיפר להם על הספר הזה בצרפתית, כשזה עוד היה בצרפתית, אז לפני הרבה שנים במכון, והוא אמר להם לרכוש את הספר. זה כנראה לפני שהרב שרקי בכלל עלה באהבה אמינה לתרגם. הוא אמר לי שהוא היה קרוב משפחה, הוא היה ידיד של המשפחה. הרב שרקי אמר שמסיה ליבני, אברהם ליבני, היה כזה, הוא היה במשפחה שלהם, חבר כזה. אז הוא כתב לי עוד, יוסף מכוכב יעקב, לפני שבועיים זכיתי למסור עותק מהספר לרב שמואל אליהו ביד, כאשר היה ביישוב שלנו, והוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי יותר בעריכות, ובאמת הרמתי היום טלפון, ודיברנו ככה שיחה מאוד מאוד מעניינת, על ההשפעה של הספר עליו, על החבורות שהוא מקיים, על השיעורים, הוא אמר שכמעט מדי שבוע עם החתנים בזום, לומדים, הוא אמר לי שהסיפור היה ככה. הוא קנה להם לפני הרבה שנים את הספר עוד כשזה היה שיבת ציון אסלאמים. זה לא כל כך דיבר אליהם. לא עשה את מה שהוא רצה שיעשה. ואז כשזה יצא במהדורה חדשה, הוא קנה להם עוד פעם במהדורה החדשה, והעביר גם את הכישורים לשיעורים, וקיצור נהיה יותר עניין. ואז הם התחילו ללמוד, ומאז הם ברוך השם לומדים, והוא אמר שיש עוד חבורה ביישוב. אז זה ככה, מה שנקרא, חדשות טריות מהיום. עד כאן חדשות הסוד הישראלי. כשלא היית, אמרתי שבכל שבוע מחדש אני תוהה האם להתחיל את הפינה החדשה, ואני כל פעם מקבל רגליים קרות ומפחד. אז נראה, אולי היום אני אזור אומץ ופשוט אתחיל את זה. יכול להיות, יכול להיות. החשש שלי בעיקר הוא אם נצליח לעמוד בסד הזמנים הקצר, זה החשש שלי בעיקר, האם אפשר בכל פעם ספר אחד בזמן מאוד קצר או לא. נראה, נראה בעזרת השם, נראה. גם חבל לי לפעמים על לפעמים כשמקצרים את הסוד הישראלי עצמו, אז זה חבל, כי גם אותו אנחנו רוצים להספיק קצת להתקדם בו, אז נראה. למי שיש את הספרים, בבקשה, פיתחו שערים, פיתחו בעמוד 102 למטה, עמוד 103. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על שלושת היסודות שלושת היסודות שעליהם בנויה האומה הישראלית, עם ישראל. והוא מדבר על הנקודה הזאת ככה. החיות הביולוגית, זה בפסקה שמתחילה במילים החיות הביולוגית. החיות הביולוגית והמוסרית צריכה לנשום לרווחה בזמן שפעימותיו מתאימות למידתה. וצריכה לפרוח במרחב מתאים. בסדר? בוא נסביר את זה בלשון פשוטה. החיות הביולוגית, הכוונה, הצד הטבעי. הצד הטבעי של החיים, במובן הכי פשוט, של הגוף. החיות הביולוגית והמוסרית, זה מה שנקרא מימד הנשמתי של הנשמה, גם הגוף וגם הנשמה, צריכה לנשום לרווחה בזמן שפעימותיו מתאימות למידתה. וצריכה לפרוח במרחב מתאים. בסדר? לפרוח במרחב מתאים זה אומר שלא מספיק שיהיה לאדם מרחב רוחני, אלא צריך מרחב ארצי שמתאים למרחב הרוחני. וכאן יש את אחד הסודות הגדולים שהרב אשכנזי היה חוזר להם הרבה מאוד פעמים, כשהוא דיבר על המושג עברי. מה זה עברי? מי הוא העברי? מהי עבריות? עבריות בצורה תמציתית זו התאמה בין שני היסודות שבונים את הזהות. המימד האחד של הזהות זה המימד הרוחני, והמימד השני זה המימד הטבעי, הארצי. אם תרצו, אבא ואימא. האבא זה המימד הרוחני, והאימא זה המימד הרוחני הארצי. קודשא בריחו ושכינתי. אידאה אלוהית, אידאה לאומית. בסדר, יש לזה שמות שונים. הרב קוק קורא לזה ככה, מניטו קורא לזה ככה, אבל זה לא משנה. הרעיון הוא אותו רעיון. ברגע שאתה שוטל רעיון רוחני בתוך קרקע שלא מתאימה לרעיון, זה מייצר עיוותים ברעיון הרוחני בעצמו. ברגע שהגוף דוחה את הרעיון הרוחני, מה שקורה זה שהרעיון הרוחני מתעוות. הנצרות היא הדוגמה הקלאסית, רעיונות יהודיים בתוך קרקע פגנית לא יצרו יהדות חדשה, הם יצרו יהדות פגנית. שזה נצרות. נצרות זה יהדות פגנית. יסודות יהודיים עם אופי פגני, אופי אלילי. זה מה שקורה. זאת אומרת, תשאל את עצמך, למה זה כל כך חשוב שגם המימד הארצי וגם המימד הרוחני יתאימו אחד לשני? כי ברגע שיש חוסר התאמה, יש זיוף. משהו שם לא יעבוד. אבל זה יסוד מאוד מאוד גדול. זה מסביר הרבה מאוד מהתסבוכות של העולם. בגלל זה הרב קוק בעצם במאמר למהלך האידאות, מסביר שישראל זה תמצית של של המציאות הרוחנית והארצית, וזה אמור להוות מודל שיוכלו ללמוד ממנו כל העולם איך להתנהל ברמה הארצית. ארצית זה אומר חברתית גם. הממד החברתי זה הארצי, והממד הרוחני זה השאיפות, שאיפות עליונות וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? נשמה וגוף. מימד חברתי ומימד רוחני. מובן? זה מובן? בסדר? יופי. אז ככה, החיות הביולוגית והמוסרית, כלומר הצד הטבעי והרוחני, צריכה לנשום לרווחה בזמן שפעימותיו מתאימות למידתה, וצריכה לפרוח במרחב מתאים. שזה כמובן, כל מה שאמרנו עכשיו, זה מאוד מאוד תואם, לרעיונות הבסיסיים של מאמר שני בספר הכוזרי, של משל הכרם, שצריך לטעת את הכרם בקרקע שמתאימה לכרם, ורק שם הוא יכול לצמוח. אם אתה תיקח את אותו כרם מצוין ותיטע אותו במקום לא מתאים, הוא לא יצמח. עד כאן המשל. מה הנמשל? שגם הדבר המשובח ביותר, אם אתה תיטע אותו במקום שלא מתאים לו, הוא יוציא באושים, במקום להוציא פירות טובים. שלושת היסודות המשולבים של הטיפוס האנושי החדש, החונכים את עידן הנבואה. למה הוא קורא לזה עידן הנבואה? כי זה השלב ההיסטורי שהאלוהי יכול לפנות אל האנושי והאנושי יוכל לקלוט אותו בצורה מלאה ושלמה. הרצון האלוהי השלם הוא לא רצון רק לפנות לאדם, אלא לפנות לציוויליזציה האנושית כולה. אבל אי אפשר לפנות לציוויליזציה האנושית כולה אם אין לך מודל שתואם לציוויליזציה. לכן רק מתי שמתחילה להתהוות אפשרות לציוויליזציה שתבין מה הבורא רוצה ממנה, הנבואה מתחילה, עידן הנבואה מתחיל. בסדר? נבואה איננה, דיברנו על זה כמה פעמים, איננה מיסטיקה. מיסטיקה זה אומר שהבן אדם משתחרר מתוך כל העול שיש לו בעולם, ואז הוא רואה ראיות עליונות. זה מיסטיקה. אבל אנחנו מדברים על התגלות אלוהית שתופיע בהיסטוריה ותשנה את פני ההיסטוריה. אפשר להגיד זה אפילו תנועה הפוכה. מיסטיקה זה בריחה מהעולם, והנבואה היא כניסה אל העולם, חדירה אל העולם, וכן הלאה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגעת ממילואים? אשריך, אשריך. תודה רבה. לא דבר מובן מאליו. בחזרה, שלושת היסודות המשולבים של הטיפוס האנושי החדש, החונכים את עידן הנבואה הם אפוא אברהם וזרעו. השבת כיחידת זמן מקודשת במהותה, והארץ המובטחת המקודשת והנבחרת מאז ומעולם לתפקידה המיוחד. בסדר? אז מה עם שלושת המרכיבים? נפש, זמן ומקום. בסדר? עולם, שנה, נפש, זה בדיוק אותו עניין. הנשמה שואפת הטוב והחסד וההטבה, שזה אברהם אבינו, כלומר נשמת אלוקים שמופיעה בעולם בצורה ראשונית באברהם אבינו, שמזקק בעצם את שאיפת הטוב האלוקי, זה אברהם. השבת היא המרחב הרוחני שמשבית את כל הפעילות האנושית וחושפת את מימדי הטוב האלוקיים. מה תפקידה של השבת? השבת משחררת אותנו מהכללה, מלמתת אבות המלאכה, שקשורות לכללה של העולם, כלומר, לחיסרון, להיעדר שקיים בעולם, ואז המימד האלוקי לא יכול להופיע. זה השבת, המרחב השבתי בעצם פותח אותנו לסביבה אלוקית, סביבה שהטוב מתגלה ללא הגבלה, וארץ ישראל היא הארץ שבה יש התאמה בין ההתנהגות של הטוב לבין השפע האלוקי שמופיע. כלומר, מה מייחד את ארץ ישראל? אפשר להגיד שני מימדים מייחדים אותה. אחד זה שהיא ארץ אשר הנה השם אלוקיך הבא. זה אומר שלפי ההתנהגות שלך, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. זה רובד אחד. רובד שני, שהיא ארץ כללית. היא גונזת בתוכה את כל סוגי האקלים במקום אחד קטן. ובמובן הזה היא גם אלוהית. כוונה, האלוהי כולל בתוכו את כל הגוונים. יש פה גם את זה וגם את זה. התאמה של הארץ עם השאיפה הרוחנית. אנחנו בעמוד 102, 103, בסדר, 102 למטה. אברהם אבינו, כמו שהסברנו, הוא הנשמה שאפשר להגיד, התחילה לממש את האור האלוהי בצורה שלמה. הרב קוק כותב את זה גם בספר אורות, הוא נותן דימוי שבזרעונים, בערך התחייה. הרב קוק עושה שם מטאפורה מדהימה, מטה-היסטורית, של אברהם אבינו כנשמת ישראל, שמשברת את הצלמים בחרון, והרעיון הוא שבעצם נשמת הבריאה רוצה להתגלות, אבל האלילים, כלומר התפיסות החלקיות, חונקות את השאיפה הטהורה להופיע. ואברהם אבינו הוא בעצם האדם הראשון שמצליח לקלוט את התדר האלוהי המדויק. עכשיו, השבת היא בעצם הזמן בשבוע שבו אנחנו יכולים לחשוף את התדר האלוהי הזה, בלי הגבלות. בגלל שהשבת משחררת אותנו מכל השעבודים, מכל הערירות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, האדמה אשר הררה השם, הכללות שיש בעולם שדורשות מהאדם לעבוד. בעצם אפשר להגיד ככה, כל ההיסטוריה האנושית מתחילה מזה שכל השפע שהיה זמין לאדם בצורה בלתי מוגבלת בגן עדן, הוגבל. ואז האדם יצא לעולם מקולל, שיש בו היעדר וחוסר, תמיד אתה צריך להיאבק על הקיום. הצד הקיומי הפך להיות צד נחוץ מאוד. ואז האדם בשביל לשרוד צריך להתאמץ מאוד. אבל מה קורה לו בעצם? על ידי זה שהוא כל הזמן מתאמץ פיזית בשביל הקיום, הוא לא יכול לחשוף את הממד הרוחני שקיים בתוכו. אז יום השבת הוא יום שבו האדם משתחרר מהתודעה של הכללה, והוא משתחרר למרחב, אפשר לקרוא לו אלוהי. הבנתי עכשיו את השאלה, עכשיו הבנתי. נכון, נכון, נכון. יכול להיות שזה מה שרומזים חז"ל, אני מעלה כאן השערה, אני לא יודע, שאברהם אבינו קיים עירובי תבשילין. זה נכון שזה עירובי תחומין, תחומין זה יעקב אבינו נראה לי. ובתבשילין. כלומר, יש לזה כל מיני הסברים, אני לא אומר, אבל זה אומר שאברהם אבינו בתודעה שלו כבר מתחיל להבחין באיזה זמן מקודש. כלומר, הוא מבין שיש בעולם איזה זמן מקודש. גם אם הוא לא יודע להצביע עליו בדיוק, הוא יודע שאיזה זמן מקודש. יעקב אבינו, הוא כבר עושה תחומין. תחומין זה כבר שבת ממש. נכון, נחלה ללא מיצרים. יעקב אבינו בעצם מתחיל לזהות את השבת. בדיוק. נכון. נכון, אבל זה אומר שהתודעה של הזמן כבר מתחילה שם. אפשר להגיד עוד רובד, עוד מימד, ש... טוב, זה אני... לא יודע. לא יודע. כן, זה ברור, זה פשיטה שלו, ברור. נכון, ברמה הלאומית בוודאי, אבל אנחנו מנסים להבין למה יש מדרשים שאומרים שיש כבר ניצנים של תודעת זמן מקודש. מה? כן, כן. מה? כן, יותר מזה, זאת אומרת, נכון, שישה ימים ושבת, זאת אומרת, הייתה להם מסורת כזו שיש שבת בעולם. זאת אומרת, השבת נזכרת כבר בראשית. אבל טוב, זה באמת נקודה מעניינת. גם רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא לא מדבר על השבת לפני. זאת אומרת, השבת ניתנה במראה. אין לנו דיבור על שבת לפני. אז יכול להיות שהיה איזה משהו ניצן ראשון של הדבר הזה. זה מאוד מעניין, פתאום אני חושב על זה. נקודה מאוד מעניינת. שהשמונה מתגלה לפני השבע בתורה. כי בעצם אברהם אבינו מקבל את ברית המילה לפני שהוא קיבל את השבת, וזה דבר מאוד מעניין. בדרך כלל השמונה אמור להופיע אחרי שיש שבע בעולם. יש שבע, ואז יש שמונה. אז זה נכון שבפרשת נוח כבר יש, המספר שבע כבר נזכר, זאת אומרת נזכר כבעלי חיים. מה? כן, בוודאי, לא, אבל אני מדבר על משהו ארצי שיש, כן, כן, כן. כן. זה זוהר. זה נכון, 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 זה זוהר, נכון. זה ברור, זה מה שאני אומר, נכון, אתה צודק 100%, זאת אומרת, אין דבר כזה 8 בלי 7. אין דבר כזה. זאת אומרת, השמונה, המהות שלו, זה הופעה שמעל השבע. לא חשבתי על זה, אבל אנחנו מדברים פה על חנוכה, באופן עקיף. השמונה, יש לו כמה מובנים. כולם מכירים את מה שהמהר"ל אומר, ששמונה הוא מעל הטבע. יש מימד מסוים ששמונה, וזה מניטו מדבר, זה זמן משיחי. כלומר, הסיבה שאנחנו חוגגים חנוכה 8 ימים, אחרי כל מאות ההסברים שניתנו לזה לאורך הדורות, הסיבה העמוקה שמניטו אומר, כי הם חשפו שיש בחג הזה משהו משיחי. המספר 8 הוא מספר משיחי, כמו היום השמיני למשכן שבו שורה השכינה. זאת אומרת, המספר 8, המהות שלו, זה שמתגלה משהו של תיקון העולם. העולם המתוקן מתגלה בשמונה. והסיבה שנתנו לחנוכה את החותמת של השמונה, זה בגלל שהם הבינו שקרה פה אירוע שהוא לא רק היסטורי נקודתי. קרה פה משהו שיש לו השלכות משיחיות לתיקון העולם. כלומר, ההתנגשות הזו בין יוון וישראל היא בעלת השפעות היסטוריות מרחיקות לכת. זאת הסיבה שנתנו את השמונה. לרב קוק, זצ"ל, יש הסבר נוסף לשמונה, וזה ההסבר שלו שמופיע במבוא לשבת הארץ. בספר על השמיטה, הוא מסביר שהיחס בין השבע לשמונה זה יחס בין סגולה לבין בחירה. השבע זה הסגולה, והשמונה זה הבחירה. בגלל כך הוא מסביר את היחס בין היובל, שזה השמונה, לבין השמיטה, שזה השבע. כלומר, השמיטה, כמו השבת, מגלים את מה שלא האדם יצר, אלא את הממד האלוהי שקיים ממילא. כלומר, קדושה שקביע וקיימה, זה שבת. וגם השמיטה היא אותו דבר. היא מגלה ממד שהאדם לא צריך לקדש את שנת השמיטה, היא מתקדשת ממילא. אבל היובל, בית דין מקדשים את היובל. זאת אומרת, הרעיון של היובל שהוא מאוד דומה לשמיטה, אבל זה פעולה שאנחנו עושים. אנחנו משחררים עבדים. והקרקעות חוזרות לבעליהם. ברית מילה מה היא? ברית מילה היא פעולה שלנו בבחירה כדי לתקן את העולם. זאת אומרת, מה היחס בין השבע לשמונה? השבע נותן לך את הכוח לעשות את השמונה. השבע זה הסגולה שמאפשרת לאדם לבחור נכון. לכן השבע קודם לשמונה. הסגולה קודמת לבחירה. כלומר, האדם צריך לבחור, אבל איך הוא יבחר אם אין לו איזה מימד נבדל בתוכו? על ידי המימד של השבע הוא מגיע לשמונה. בסדר, זה נקודה מעניינת להתבונן ככה גם על חנוכה בהקשר הזה. רגע, אז אחרי כל המסע הקצר הזה, אז זה ברור יותר מה היחס בין אברהם לבין השבת? כן? טוב. חלו שינוי צורה ועליית מדרגה בעצם הקיום האנושי. נביאים ובני נביאים יופיעו מעתה במהלך ההיסטוריה הרבה מעבר לתקופת התנך. מאברהם ועד מלאכי ישמיעו קולם אלפי נביאים. חלקם ידועים היטב, וחלקם אנונימיים. בסדר, הנבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. היו לנו הרבה יותר נביאים, אבל מתחילה נבואה בעולם. כלומר, במילים אחרות, אפשר להגיד, מתחילה להיות אכפתיות אלוהית על קיום הבריאה, במובן שמתגלה לאדם. שהאדם צריך לדעת מה צריך לעשות. חלקם ידועים היטב וחלקם אנונימיים, ויעצבו במשך 1200 שנה את דברי ימי ישראל. ואולם, אף על פי שפסקה הנבואה כמה עשרות שנים אחרי בניין בית שני, לא פסקו השפעתה ורוחה מלהחיות ומלייחד את העם היהודי מדור לדור. כי ישראל, אם אין נביאים אין, בני נביאים אין. והפנימיות הקיומית הנבואית ממשיכה להחיות את היהודי הנאמן למוסר הנבואה ולהשקפת עולמה. אז אנחנו כולם מכירים פה מן הסתם את המאמר בספר אורות חכם עדיף מנביא, וגם את ההערה שם שיש של הרב צבי יהודה, של הרמב"ן בסוף פרק ראשון של בבא בתרא, שהנבואה בעצם לא התבטלה, אלא היא עוברת דרך חכמי התורה שבעל פה. כלומר, הנבואה עשתה שינוי צורה, ועכשיו היא מתגלה בקרב חכמי התורה שבעל פה. אז זה לא אותה מדרגה של נבואה. הנבואה. זאת אומרת, הרמב"ן אומר שכאילו הנבואה לא עברה מהעולם, אלא היא מתגלה עכשיו דרך, אגב, זה מאוד הגיוני, התורה הרי היא גילוי הרצון האלוהי באופן נבואי. אז מי שעוסק בתורה הוא בעצם דבק ברצון האלוהי, אז יש לו אפשרות לקלוט את כל הנבואה גם כשהיא לא קיימת. אבל שוב, זה לא אותה מדרגת נבואה, זה מדרגה נסתרת. וגם הרב, נכון, הרב כותב שם במאמר חכם עדיף מנביא, שמה היתרון של החוכמה על פני הנבואה? שהנבואה היא כללית, והיא לא יורדת לפרטים. והחוכמה יורדת לפרטים. בסדר, אם תרצו, החג החנוכה הוא החג שהוא המשל לכל ימי הבית השני. מה היתרון של נרות קטנים? קצת כמו בדיקת חמץ, נכון? מה היתרון? שאתה יכול להכניס אותו לחורים ולסדקים. זה יכול לגעת במקומות מאוד מאוד קטנים. אז הנרות, הם נכנסים איתך לכל הסדקים של החיים. זה לא איזה אור גדול. זה משהו כזה קטן, אבל הקטן הזה נכנס איתך לפרדי פרטים, עד רמת השרוך של הנעל, לכל המקומות שנכנס איתך. ואז הרב קוק אומר, מה שהנבואה לא הצליחה לעשות על ידי המון נביאים, על ידי אור מאוד גדול, מצליחה החוכמה לעשות בצורה יותר פרטנית, בעבודה פרטנית. וזה היתרון בעצם של החוכמה על פני הנבואה. זה יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד מאוד יפה. זאת אומרת שאני אגיד את זה בכל, זאת אומרת שהיחס בין הנבואה לבין החוכמה היא קצת כמו היחס בין הסגולה לבין הבחירה. כי אגב זה מסתדר גם כי בהרבה מאוד מקומות, במקורות מופיע שהשמן רומז לחוכמה. השמן רומז לחוכמה. ואז זה מסתדר, כי הסגולה בעצם אפשר להגיד היא משהו שבא מלמעלה, והשמן הוא איזה גילוי של האור שבא בא מעבר לגילוי האלוהי. אפשר להגיד אולי, אפילו במידה מסוימת אפשר אולי להגיד שזה כמו הסגולה היא כמו מים. גילוי הסגולה זה כמו מים, והשמן צף מעל המים, כי זה גילוי של משהו שהוא מעבר למה שקיבלת, מעבר למתנות שאתה קיבלת. זה השמן, שמסתתר בתוכו כבר המספר 8 בשמן, שמן ו8. בסדר, אז זה באמת, זה נקודה מאוד מעניינת, העניין הזה של ה... אז כל זה אמרנו, אם אין נביאים אין, בני נביאים אין. והפנימיות הקיומית הנבואית ממשיכה להחיות את היהודי הנאמן למוסר הנבואה ולהשקפת עולמה. תולדות ישראל מתמשכים ללא הפסק, תוך העברת המסר הנבואי. הנבואה לא חידשה אסכולה פילוסופית שיכולה להתיישן. זאת אומרת, נבואה זה לא איזה זרם פילוסופי רעיוני מסוים. אין היא בסופו של דבר לא תורת מוסר או השקפת עולם, כי עם קשר קיומי שכמובן כולל בתוכו גם כן מוסר ודעת, אלא שעניינו היסודי הוא שמקורו בנצח. בסדר? זה נקודה מאוד מאוד חשובה, המשפטים האלה מאוד מאוד חשובים, כי זה מבדיל בין כל מה שקרה לאורך ההיסטוריה בדתות הגדולות, ביחס ליהדות, וזה בעצם הרבה מאוד מהחשבון הנוקב שאברהם לבני עורך פה עם הנצרות, זה קשור למשפטים האלה. כי הוא אומר, עם ישראל הביא לעולם צינור ישיר לדיבור האלוהי, ואחר כך באו חיקויים שאמרו שגם הם המשך של הדיבור האלוהי. אבל לומר, זה הייתה פילוסופיה. זה היה מחשבה אנושית על מה שהם רוצים. אבל זה לא היה דיבור אלוהי. יש הבדל מאוד גדול עם משהו, תשימו לב, הדתות הגדולות בשונה מהנבואה, זה נקודה מאוד מעניינת, נקודה מאוד מעניינת דווקא בהקשר של הכתיבה של הרב קוק, סגנון הכתיבה שלו, וגם סגנון ההתבטאות של הרב צבי יהודה. ותראו, זה דבר מאוד מאוד מעניין שחשבתי עליו לא פעם. הרב קוק מתבטא בצורה שירית. עכשיו, הוא לא מתבטא סתם בצורה שירית, הוא מתבטא בצורה שיש בתוכה מן הנבואה. יש לו איזו נביאה פנימית שהיא משהו שבין התבטאות אישית לבין איזה חזון. יש לו איזה חיזיון והוא כותב את מה שהוא מקבל. איזה נטפי נבואות כאלה שהוא מקבל. הרב צבי יהודה זצ"ל מדבר, הרב אבינר כותב בשיחות, למה קראו לזה שיחות הרב צבי יהודה? כי שיחה בשונה משיעור, שיעור זה דבר מדוד ומוגבל, זה מתחיל פה ונגמר פה. השיחות הן משהו שהוא מתפרץ מבפנים, שהוא מתחיל פתאום, והוא נגמר פתאום, וזה איזה שטף, 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 זה כמו, אתם מכירים את המושג זרם תודעה? זרם תודעה זה סוג של דרך מסוימת יצירתית לפעול בלי הגבלה, עם מה שהתודעה כל הזמן שוטפת. זה דרך מסוימת. אז זה בכיוון של הקדושה, זה אפשר להגיד סוג של שטף פנימי, של, זה זרם חצי נבואי כזה. הוא לא עוצר את עצמו, הוא לא מכין את זה. זה משהו שמתפרץ. איך הוא אומר בשיחת מזמור יוטט, מזמור יוטט, הוא אומר שהוא נדברתי, ששאלו אותו על איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו וכו'. אני לא דיברתי, אני נדברתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר בי. ויש פה איזה נקודה שחוזרת לאורך הרבה מאוד היבטים של בית המדרש של הרב קוק, שהמושג של הנבואה חורז הרבה מאוד מהרוח הזו, היא מרחפת שם. יש שם איזה נקודה. המושג עין בעין של הרב צבי יהודה, מה היא? עין בעין זה לכוון את העין שלנו לעין האלוהית. כלומר, יש פה איזה דיבור אלוהי, יש פה הופעה אלוהית, ואנחנו צריכים לכוון את עצמנו למה שקורה. זאת אומרת, יש פה הרבה אלמנטים שהמהות שלהם זה נבואה. כלומר, אלוקים מדבר איתנו, אנחנו צריכים לקלוט את זה, צריכים לקלוט מה הוא אומר לנו. דבר השם שמופיע אלינו בכל שבוע ושבוע. לא משנה, הכל זה אותו רעיון. כלומר, הזרם הנבואי לא פוסק, קול גדול ולא יסף. הוא לא פסק. השאלה איך מתחברים אליו, איך מתחברים לתדר הזה. שאלה. אבל הנחת העבודה, שאתה לא לומד משהו מפעם, אתה לומד משהו שעכשיו, אם אתה מתחבר לתדר, אתה קולט עכשיו דיבור אלוהי. עכשיו הוא מדבר אליך. וזה עניין, עניין גדול. בסדר? וכל הדתות האחרות מדברות יותר על היבטים שדומים למיסטיקה. ולכן יש בתוכה מימד של בריחה מהעולם. כדי לקלוט את הדיבור האלוהי, צריך לברוח מהעולם. אבל אם אלוקים מתגלה בתוך, תשימו לב, אלמנט שחוזר גם בספר הכוזרי המון. נכון, הוא שואל אותו כל הזמן, המלך, איך יכול להיות שאלוהים מדבר עם אדם? איך יכול להיות שמתגלה דבר אינסופי בתוך דבר סופי? אז הוא נותן לו דוגמאות, הוא אומר לו, אתה רואה שגם בתוך הבריאה הכי קטנה מסתתר רצון אלוהי שמחיה את הבריאה הזו. אז הכל תלוי לא בכוונה, אלא במעשה. אם אתה עושה את המעשה מדויק כמו שאומרים לך, יכולים להתגלות דברים גדולים. אם אתה תעשה את זה כמו שאתה חושב, לא יתגלה כלום. זאת אומרת, אם אתה תעשה בדיוק כמו שאמרו לך, זה ממש כמו לשים את התקע בתוך השקע, ואז יופיע החשמל בתוך המכשיר. אם אתה תגיד, אבל לא, מסברה לא נראה לי כל כך העניין הזה של התקע והשקע, אולי נשים את זה במקום אחר. אומרים לו, לא יקרה כלום. אם אתה עושה בדיוק מה שאומרים לך, יכולים להתגלות דברים גדולים. בגלל זה כל הזמן, בספר הכוזרי, הוא מפמפם לו בחזרה. היסוד הוא, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, זה מרחף מעל כל הספר. כי מה שחשוב זה לעשות את מה שהאלוהי אומר. שזה כמו נבואה. לעשות את מה שאלוקים, להיות כלי למה שאלוקים אומר. לא סברות. סברות זה טוב, אבל בלי שאתה מקבל מראש את הדיבור האלוהי, לא ייקח אותך לשום מקום. כלום. הלאה. אז הנבואה לא חידשה אסכולה פילוסופית שיכולה להתיישן. אין היא בסופו של דבר לא תורת מוסר או השקפת עולם, כי עם קשר קיומי, שכמובן כולל בתוכו גם כן מוסר ודעת, אלא שעניינו היסודי הוא שמקורו בנצח, כלומר לא סברות של בני אדם. והרי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זוהי אמת אונטולוגית, אונטולוגית זה הכוונה, אונטולוגיה, זה מחקר היש, מהות היש, מה שיש בעולם באמת, זה אונטולוגיה. בשונה מלדוגמה אפיסטמולוגיה, שזה המחשבה שלי אודות היש. אונטולוגיה זה מה יש פה, אפיסטמולוגיה זה מה אני חושב על מה שיש. אז זוהי אמת אונטולוגית, זה ככה זה. זה לא אתה המצאת את זה, אפיסטמולוגיה זה מה אתה חושב על זה. עזוב אותך, אונטולוגיה זה מה יש פה. קיומית והיסטורית. בני אדם יכולים להתעלם ממנה, אך לא לבטלה. זה קיים. אתה יכול לא להקשיב לזה, אבל זה קיים. המציאות הנבואית שגילה אברהם נפרסת בשני ממדים. בסדר, דיברנו על השני ממדים האלה כבר בפעמים הקודמות, אבל עכשיו זה מופיע ככה מפורש. הקיומי וההיסטורי. בממד הקיומי מעמידה הנבואה סוג מיוחד של בני אדם, הן במידותיהם והן ברוחניותם. בסדר, מידות זה הממד החברתי של האדם. רוחניותם זה היכולת הקליטה הרוחנית של דברים שמעבר. בסדר? עוד פעם, חברתי, אלוהי, אם תרצו. התשתית לקליטת הרוחני זה המידות. הנפגשים מהאלוהות בחיי היום-יום שלהם וחשים אותה. טעמו וראו כי טוב השם. אולם, בעוד יתר ההכרות חלקיות הן, חיצוניות וחסרות חיים, נטולות כל משמעות קיומית, הרי ההכרה שמקורה בנבואה משלבת את היחיד בסתרי תוכנית הבריאה ומקשרת אותו אל הדיבור המחיה. כבר אין העולם סתם חומר, הוא לבושו של הדיבור של מי שאמר והיה העולם. אתם זוכרים שראינו את הספר התניה? נו, עכשיו ממש כבר קרוב ליד כיסלף. אז ראינו בתניה, נדמה לי פרק כ"א, כ"א, נכון? פרק כ"א, בעל התניה אומר שם דבר מופלא. הוא אומר שזה מיסודות החסידות, זה לא, זה גם הבעל שם טוב אומר את זה, שבעצם כל העולם שלנו זה דיבור אלוהי. כל העולם. אין טבע ואז אלוהים מדבר. העולם הוא דיבור אלוהי. מאחורי כל המציאות שלנו מסתתרות אותיות. בסדר? זה כמו כמו האותיות של המטריקס, כן, בדיוק. האותיות של המטריקס, בדיוק. זאת אומרת, המציאות היא מציאות של חוכמה. בסדר? הקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה, בראשית ברא אלוקים, בחוכמתה. בחוכמתה ברא אלוקים. זאת אומרת, יש חוכמה מאחורי הבריאה. אז האדם, בהסתכלות הפשוטה שלו, רואה בעולם טבע, חומר, ובשביל להיפגש עם האלוהים, מה הוא צריך לעשות? להיפרד מהחומר ולהיפגש עם האלוהי. אומר לך, לא, מה אנחנו מחדשים? שהעולם בעצמו, בגוף עצמו, יש דיבור אלוהי. הדיבור האלוהי נמצא שם, בפנים. אתה לא צריך לברוח לעולם אחר. אני חוזר עוד פעם למשפט הזה. בעוד יתר ההכרות חלקיות הן, חיצוניות וחסרות חיים. שוב, למה חסרות חיים? כי הן בעצם עושות דיכוטומיה, הן מחלקות בין הרוחני לבין הגשמי. הגשמי הוא ארצי חומרי, ריק מרוחניות, ומעבר קיימת הרוחניות. אצלנו זה ככה, נטולות כל משמעות קיומית, הרי ההכרה שמקורה בנבואה משלבת את היחיד בסתרי תוכנית הבריאה ומקשרת אותו אל הדיבור המחיה. כבר אין העולם סתם חומר, הוא לבושו של הדיבור של מי שאמר והיה עולם. אז הוא מדבר על יש, לאורך הספר הוא כל הזמן חוזר על הנקודה הזו של הכרות חלקיות. הכרות חלקיות, לדוגמה, זה שהחילוניות רואה את הציונות כחזרה לארץ כדי להגן על עצמה מפני פוגרומים. זה חלקי. זה חוסר הבנה שאנחנו חוזרים לארץ כי זה תנועה טבעית של הנשמה שחוזרת לגוף. אבל הכרות חלקיות זה גם איש המדע, מדען שמסתכל על העולם ואומר זה הכל חומר. אין לך יכולת להסתכל על הכל במכלול, שהרוחני והגשמי הם ביחד. שהגשמי הוא לא גשמי לגמרי, והרוחני לא יכול להופיע בעולם בלי שיש איזה גוף שמגלה אותו. קיצור, זה אז זה רובד אחד. לזה הוא קורא ממד קיומי. רובד שני, בממד השני, הממד ההיסטורי, מגלה הנבואה את המשמעות הכוללת של ההיסטוריה האנושית וחושפת את שלביה העיקריים. כך מופיעות גלות עם ישראל ושיבתו הגואלת, בתור הדופק המשקף את התנודות העיקריות של ההיסטוריה. בסדר? זה, אנשים יכולים להסתכל על זה כמגלומניה. מה, אתם עפתם על עצמכם לגמרי? מה, כל ההיסטוריה, גלות, גאולה, ימי הביניים, העת החדשה, רנסנס, הכל, הכל, הכל זה אתם? אבל אתה לא מבין, אתם לא מבינים. אם אתם לא קולטים שהאלוהי הוא זה שמשנה את ההיסטוריה. כלומר, הופעת האלוהי, הופעת הדיבור האלוהי, היא משנה את ההיסטוריה. אז צריך שיהיה קולטן של הדיבור האלוהי. מי קולט את הדיבור האלוהי? בעצם מי הססמוגרף של הדיבור האלוהי בהיסטוריה? ישראל, למה? כי עם זו יצרתי לי תהילתי, אספרו, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, בריאה, שאמורה להופיע את הדיבור האלוהי. אז ברגע שהם יצאו לגלות, נהיה חושך מוחלט על הכל, לאט לאט בהדרגה. ברגע שהם חוזרים, לאט לאט, אז העולם מתחיל להיות מואר. הכל זה, הססמוגרף הוא ססמוגרף רוחני. בסדר? זה שונה מאוד מההסתכלות המרקסיסטית שרואה את הכל כחומר. וזה כל הסיפור. שווה יהיה, שווה יהיה. לכן הוא אומר שזה, עכשיו, זה קטע מאוד חזק. אני חושב, לאורך כל הספר, לאורך כל הספר כאן, הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד חזקה. שהוא מתבונן בהיסטוריה, ורואה את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא מראה איך המצב של עם ישראל משנה את ההיסטוריה, את פני ההיסטוריה, ולשמוע את זה מבן אדם שהיה גוי, והיה מומחה לכל החוכמות של העולם, והוא אומר את זה על עם ישראל, יש לזה איזה משקל גדול. אגב, תשימו לב, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, וחנוכה, אז מה קורה בעצם בימי הבית השני? תורה שבעל פה צומחת, נכון? ואצל העמים מה קורה? פילוסופיה. מה? לא, פילוסופיה, נכון? מה הקשר בין פילוסופיה לבין תורה שבעל פה? תורה שבעל פה היא צמיחה של החוכמה מלמטה. אז הפילוסופיה באותו זמן, במקביל אצל אומות העולם, צומחת גם מלמטה. זאת אומרת, יש איזה דמיון במצב של ההערה האלוהית, איך שהיא קיימת אצל עם ישראל, לבין מה שקורה אצל אומות העולם. כשהייתה אצלנו נבואה, היה בעולם עבודה זרה. עבודה זרה היא כללה מופעים פגניים. הכוונה, זה התגלויות מסוימות שהיו לאנשים בתוך המרחב הזה. מאוד, זה נקודה מרתקת העניין הזה, להתבונן ככה בהיסטוריה. האנושות לא תדע שקט ולא גאולה, עד שישוב העם היהודי לזהותו המלאה בארץ המובטחת. בסדר? זהותו המלאה, הכוונה שכוללת בתוכה גם את הצדדים הארציים, נקרא להם החברתיים הלאומיים, וגם הצדדים הרוחניים, הנבואיים. ההבטחה האלוהית אינה תלויה כלל באקראיות של העלילה האנושית. בסדר? במילים אחרות, הוא רוצה להגיד לנו, הוא אומר, זה לא תלוי בבחירה שלכם. רבותיי, יש גבול לבחירה. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נותן קרדיט, נותן אשראי כמה אפשר לבחור. אבל יש שלב מסוים שבו אומרים לך, לא, הגיע הזמן, נגמר, זהו. שימו לב, אמנם זכותו של עם ישראל ויוזמתו עשויים להכיש את הגשמתה. של מי? של ההבטחה האלוהית. אבל אין בחסרון הזכות יכולת לעכב אותה לעולמים. בסדר? הוא מפנה שם לסוגיה של גאולה ותשובה בסנדרין. שכן ההבטחה הינה חוק של ההיסטוריה. יש חוק רוחני. חוק השיבה. השיבה צריכה להיות. זה צריך לקרות. וקיים מועד קצוב להגשמתה. הגאולה, רק על המשפטים האלה אפשר להתעכב הרבה זמן מה שהוא אומר פה עכשיו. הגאולה שיש לפרשה במובן של שחרור. שוב, אני לא צרפתי, אז אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה מדויקת, דליברנס, או בקיצור, צריך להסתכל כאן בזה. תכף, יותר מאשר ישועה, שהוא מושג נוצרי דו משמעותי. גם היא אינה מאורה חד פעמי. היא תהליך היסטורי ארוך, המקיף ומכוון את כל ההיסטוריה הישראלית, ומתוך כך גם את ההיסטוריה של כל האנושות. גאולה זאת תלויה בשיבת כל העם היהודי לארץ ישראל. אז אני רק רוצה להתעכב פה לרגע בהבדל בין המושג שחרור למושג ישועה. תסתכלו בהערה, הערה 105, מעבר מעבר למציאות חופשית רחבה טובה, מתייחס לתיקון המציאות ולא רק ליצירת הרגשה של ניקוי המצפון. אז בוא נסביר את הנקודה הזו. היסוד הזה שהוא מדבר עליו פה, הוא מאוד קשור למה שדיברנו עליו לפני כן, שהדתות מדברות על שחרור מהעולם ולא תיקון של העולם. בגלל שהאדם מרגיש שהעולם הזה הוא מחנק, והוא לא יכול לחיות חיים רוחניים בתוכו, הוא חייב להשתחרר מהעולם ולשחרר את עצמו מחוויית העולם. לכן המושג של הגאולה הוא נקרא יותר ישועה. לא, אצל העמים. אצל העמים הוא ישועה, ואצלנו הוא שחרור. אצלנו הוא שחרור. באתי להגיד, הסברתי שאצל העמים הוא נקרא ישועה. למה? כי הישועה היא אישית. יש משהו סמלי שהמייסד של הדת הנוצרית, איך קוראים לו? ישוע, נכון? כי זה מדבר על ישועת הפרט. אבל אם אתה משחרר עם ממצרים, זה לא ישוע של מישהו פרטי. זה גאולה של העולם מתוך השעבוד שבני אדם שעבדים בני אדם.
ישועה, לפחות מה שכותב פה, זה זה משהו יותר עבודה פנימית הזאת.
אני מתלבט, אני שומע, תנסה להסביר עוד פעם שאני אהיה בטוח שהבנתי. רגע, למאזינים בבית אנחנו מנסים להבין, לדייק, מה ההבדל בין שחרור לבין ישועה. שאני ניסיתי להסביר את זה לפני כן כמופע פרטי, זאת אומרת שהאדם משחרר את עצמו, מושיע את עצמו מתוך המציאות הקשה, והשחרור זה תיקון של העולם, כוונה זה תיקון של המציאות. 114-115? אצלנו זה... זה מהדורה חדשה? אז לא, אז הם שינו את זה, אוקיי, אצלי זה 105, כן? מה? לא הבנתי, סליחה. בהערה 105, מעבר למציאות חופשית, רחבה טובה, מתייחס לתיקון המציאות, ולא רק ליצירת הרגשה של ניקוי המצפון. כן. כן. נכון, נכון, נכון. אני מסכים לגמרי, זאת ההגדרה. אז שוב, אני מזהה את הנקודה הזו גם, אני מבין למה אתה אומר שזה יותר מדויק להגיד כמו שאתה אמרת. אני מבין ומקבל את זה. ואני חשבתי להגיד פרט וכלל, כי זה שהאדם משתחרר מהתודעה שלו, זה לא אומר שהמציאות השתנתה. המציאות בעצמה לא השתנתה. כאילו, במילים אחרות, אני אגיד את זה אחרת, ואני משער שאתה תסכים להגדרה הזו. מרקס טען שהדת היא אופיום להמונים. כלומר, היא מרדימה את האנשים, ובמקום לטפל בבעיות, היא אומרת לאנשים רעיונות אמוניים, ואז בעצם אתה משתחרר מהכאב. בדיוק. ומרקס אמר, לא, אני רוצה לתקן את המציאות עצמה. אני רוצה שהמעמד הפועלים יהיה במצב יותר טוב. זאת אומרת, במובן הזה, המרקסיזם יש בתוכו יסודות מאוד מהותיים, כמו של היהדות. בדיוק. אז זה ברור שהיה שם אנטי-נצרות, כי פשוט הוא חיבר בין היהדות לנצרות, בגלל זה הייתה אנטישמיות מאוד גדולה. אבל הנקודה, במובן הזה, לזה התכוונתי בעומק, שוב, אני לא רוצה להצדיק את עצמי, אבל לזה התכוונתי כשאמרתי פרט וכלל. כלל זה אומר, זה לא רק ישועת הכלל, זה ישועת המציאות. שהמציאות לא נשארת ארורה, אלא, והאדם לא משחרר את עצמו בחוויה האישית שלו, אלא העולם משתנה. אני לא בטוח, זאת אומרת, הם ישועה של הכלל כהמון פרטים שמשתחררים מהתודעה הכוזבת. נכון. נכון. ושוב, הנקודה, מה השורש ממנו זה מגיע? זה מגיע מתוך ההנחה שהעולם והאלוהי נמצאים בסוג של, בצינור שמחבר ביניהם. ולא, כאילו, העולם הזה הוא עולם שצריך להשתחרר ממנו, ואז אתה, בעצם, אגב, זה המטריקס. כל הרעיון של המטריקס זה שחרור התודעה במידה מסוימת. זה לא מדויק לגמרי, בגלל שבסוף שם יש מלחמה ממשית. מה? לא משנה. אבל הרעיון הוא שהאדם נמצא בתודעה כוזבת. התודעה כוזבת, אז תשתחרר מהתודעה. זה לא בדויק, בגלל שיש שם בסוף, יש שם מלחמה. מדובר על מלחמה ממשית. אבל הדיוק הזה בין המושג ישועה למושג שחרור הוא מושג, זה נקודה מאוד גדולה. שהחג המכונן שלנו זה פסח. כלומר, חג שחרור העבדים. לא מהתודעה הכוזבת. רק. כלומר, לא שחרור של יהיה לכם יותר קל בתודעה. אלא הוא אשכרה הוציא אותם ממצרים וחיסל את המשעבדים. כלומר, שינה את המציאות. המציאות השתנתה. לא התודעה רק השתנתה. התודעה היא השורש שמשנה את המציאות. יפה מאוד, יפה מאוד. בסדר, אני חוזר עוד פעם על המשפטים האחרונים כדי שזה יהיה רצף. הגאולה שיש לפרשה במובן של שחרור, אגב, אני אזכיר שהמושג גאולה, בתורה תמיד תמיד קשור בשיבה למצב המתוקן. נכון? גאולת קרקע, גאולת עבדים, חוזרים למקום שלהם, חוזרים למצב הראשוני שלהם. והעבדות היא בעצם מציאות זמנית, שאתה לא נמצא במקום שלך. גלות זה אנומליה, זה מצב לא נורמלי, שאתה נמצא לא בבית שלך. והגאולה היא חזרה למצב המתוקן. אז אותו דבר גם כאן, הגאולה, שיש לפרשה במובן של שחרור, למה שחרור? שחרור מהמצב שחנק אותך, שלא נתן לך להיות במקום השלם. יותר מאשר ישועה, שהוא מושג נוצרי דו משמעותי. תסתכלו בהערה 106, אותה נראה לי לא קראנו. אצלכם מה זה? איזה הערה זה? ההערה אחרי המעבר למציאות חופשית. אוקיי, שחרור מן הצורך לתקן, הרפיה, השקטת המצפון, מתייחס ליצירת הרגשה של ניקוי המצפון ולא של תיקון, שזה מאוד מחזק איתה את מה שאמרת, נכון? נכון, יפה מאוד, נכון, נכון. אז זה לא רק, כאילו, מה שאני אמרתי לפני כן, תיקון הפרט, זה יכול להיות יותר כמו שהפרט באמת מתקן את עצמו. וכאן יש יותר אווירה נוצרית שאומרת, אין תיקון, אין אפשרות לתקן פה בעולם, אין תשובה. הדבר היחיד שאדם יכול לעשות, זה לשחרר את התודעה שלו. אמונה, כן, להאמין בדבר הנכון, ואין מה לתקן. זאת אומרת, כל המושג של מצוות שיש לנו, זה נובע מתוך הנחה שאפשר לתקן את המציאות, שהמציאות עצמה יכולה להגיע לתיקון. קיבלתי את ההערה. תודה. טוב, אנחנו לא נתחיל עכשיו מה שנקרא את מה שרציתי, אז אנחנו רק נסיים את זה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך, והביאך השם אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך. לשיבת כל העם לארץ יש ערך מוסרי בפני עצמו, ובכל זאת אינו אלא השלב הראשון של השיבה הרוחנית, המחזירה אל העם היהודי את זהותו כעם הקודש. השיבה של ימינו, שכבר הספיקה להקים את מדינת ישראל ולהשיב את עיר הקודש ירושלים, מהווה חלק מהתהליך המורכב של הגאולה, בין שמודעים לכך ובין שאין מודעים לכך, והיא משתבצת במסגרת החוק ההיסטורי הגדול שנגלה לאברהם. אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. אי אפשר לתפוס את ממדיה האמיתיים של תקופתנו, ובייחוד את משמעות שיבת ציון, בלי לראות שקיבוץ גלויות זה מבטא את התנועה, בסדר, הדינמיקה האדירה של ההיסטוריה, שראשיתה בצאת אברהם מאור כסדים אל ארץ ההבטחה. מאז הופעתה הראשונה אל אברהם, מאירה הנבואה את העתיד, לא של זרע אברהם בלבד, כי אם של כלל האנושות. באברהם מתגלה משמעותה של כל ההיסטוריה, מופיעה התנועה הפנימית המסוגלת להבטיח את השלמת יעדי האחרונים. היבדלותו מהאנושות, של אברהם הכוונה, הדורכת במקום, מיועדת לפתוח צוהר אל עתיד המשקיף אל מרחבי האינסוף. מרשים הוא הדבר שמיד עם הקריאה הנבואית הראשונה, שיסדה את תעודתו של אברהם, נמצאת כבר אותה הפנייה אל עתיד ההיסטוריה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. עוד בראשית שליחותו המבדילה אותו מהתרבות הסובבת, נושא אברהם את החזון ואת ההבטחה בדבר תרבות אנושית מחודשת. אינו רק ערב לעתיד מבורך לאנושות, אלא הוא גם הדרך והדוגמה המאפשרת ליישר את ההיסטוריה האנושית ולהביאה להשלמתה. זה מתחבר מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. הזכרתי לפני כן את הרעיון של מניטו שהתייחס לחנוכה, הוא אמר שחנוכה זכה למספר 8 בגלל היותו חג משיחי. למה? בגלל שההתנגשות בין יוון לישראל היא לא אירוע נקודתי מקומי שלנו שניצלנו מהיוונים, אלא זה אירוע מכונן ששינה את התודעה האנושית. כלומר, הבנה שהתפיסה העברית והתפיסה היוונית הן לא שתי תפיסות שיכולות לדור ככה סתם בכפיפה אחת בערבוב, אלא זה משהו אחר, סוג של תודעה אחרת, וזה מה שהתגלה בעצם בחנוכה. חנוכה הוא סוג של התנגשות עם יוון, שהמהות שלו לגלות שהתודעה העברית הנבואית יש בתוכה מימד אחר, אחר, נשגב ולא דומה לפילוסופיה. עד כאן, שאלות, דקה שתיים. אז קודם כל תודה רבה, חזק וברוך לכולם. שיהיו בשורות טובות. אנחנו ניפגש עוד לפני חנוכה, ובכל זאת ככה היו לנו טעימות חנוכאיות כאלה, ובעזרת השם נראה, אולי בשבוע הבא אנחנו נזכה להתחיל את הסדרה החדשה. תודה רבה. שבת שלום.